זה לא, לא נשמע שהם פספסו את, את המצווה הזאת. לא יודע, אולי גם חיים ויטל ידע, אני פשוט לא יודע. לא, אם משהו קטן,
אז מה המקור למה רוחו? מה המקור בתורה למה רוחו?
תודה רבה. דוב קאבו, ללכת, ללכת בדרכיו ולדוב קאבו.
אני תגיד שזה לא עבודת המידות, זה פשוט ללכת להיות רחום, אבל זה לא אומר לעבוד על המידות
שלך. מתנהג, בדיוק. הנה, מצווה חטא היא שציוונו להידמות בו יתעלל כפי היכולת, והוא אמרו, והלכת בדרכיו. הוא כבר נכפת זה הציווי ואמר ללכת בכל דרכיו, והוא בא בפירוש, מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון, מצוות השכל. לא, להידבק במידותיו זה לדווקא, הלכת בדרכיו, כן, זה אותה מצווה. בכל מקרה, נדמה לי שהנקודה היא שללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא זה ציווי התנהגותי. זאת לעשות את מה שהוא היה עושה, אוקיי? אבל לתקן את המידות זה לא ציווי התנהגותי, לתקן את המידות זה פשוט להיות עם מידות יותר מתוקנות, זה לתקן את הנפש, זאת עבודה נפשית. את העבודה הנפשית הזאת אין ציווי.
רחום
זה עבודה
נפשית?
מה?
שייך להיות
לא. רחום, להגיד... רחום פירושו לרחם, לעשות מעשים של רחמנות. זה רחום. במצווה. לא שזה פירוש המילה רחום, אני אומר, אבל המצווה להיות רחום וחנון, הכוונה לחנון, לחון מישהו, לרחם על מישהו, ללכת בדרכיו של הקדוש
ברוך הוא. אז אם אתה, אז אם יש לך, אז אם עבדת על המידות, ויש לך עכשיו את המידת הרחמים, אז עכשיו אתה כבר לא צריך מצווה, כי אתה מתוך המידה אתה כבר תעשה את זה.
אתה מבצר מצווה, אתה מקיים מצווה, יש מצווה. בשביל, אתה יכול לעזור לעצמך לקיים את המצווה כשאתה תקן את מידותיך. ברור שיש איזה ערך מעבר לעזרה במישור המעשי. אחרי שכבר מידותיך מתוקנות, הנה חינם, יכול להיות שהיית עושה את זה גם בלי ציווי. ועדיין, אתה מקיים מצווה תעשה. עניין עשה דוחה לא תעשה, למשל זה נפקא מינה. אם לא היה מצווה תעשה, אז זה לא היה דוחה לא תעשה. עכשיו שיש ציווי, אז זה עשה דוחה לא תעשה. המעשה של תיקון המידות דוחה לא תעשה. יש, אגב, זה... יש מעניין, כן, הביטויות. יש שפת אמת. על הרמב״ם, נגיע אליו עוד מעט. ומהי התשובה בפרק ב' הלכה ב'? לא, פרק ב' הלכה א'. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה ולא מיראה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן התייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. והוא ששלמה אמר, זכור את בוראיך בימי בחורותיך וכו'. אז השפת אמת דן פה, כמה אחרונים מדברים על זה, האם מותר לעשות את זה לכתחילה? אם מי שנכשל בעבירה בסיטואציה מסוימת עם אישה מסוימת, הוא רוצה להתייחד עם אותה אישה...
להכניס את עצמו לסיטואציה.
כן. להתייחד עם אותה אישה, באותו מקום, באותו מצב, ואולי אפילו לבוא על איסור.
יעשה דוחה לא תעשה.
רק כדי, כן, בדיוק, לכן נזכרתי. זה אולי יעשה דוחה לא תעשה. או תעשה של תשובה, אם אנחנו אומרים שזה עשה, לפי הרמב"ם לכאורה אין עשה, אז אני לא יודע. אבל אולי יש פה איזשהו סוג של עשה דוחה לא תעשה.
ואם לא תעמוד בזה?
מה?
ואם לא?
אם לא תעמוד, אז אכלת אותה, אז תיזהר, אל תעשה את זה. אבל אם אתה מעריך שאתה יכול לעמוד בזה, ואתה רוצה באמת להשלים את התשובה עד הסוף, אני לא זוכר מה מסקנתו של שפת אמת, נדמה ששפת אמת אומר שזה מותר. הוא מדבר על הרמב״ם הזה. תסתכלו בפרנקל, פרנקל בטח
מוביל. הוא אומר כל יום בתפילה, תגידנו לא לידי ניסיון.
בסדר, בעל תשובה פרשייה אחרת. בעל תשובה יש לו דרכים מיוחדות בכל מקרה. בעל תשובה, נגיד מי שהלווה בריבית, אז חלק מתשובתו זה לא להלוות בריבית גם לגוי. לקרוא את שטרותיו, זאת אומרת לא לקחת אפילו את הקרן מההלוואות שהוא הלווה. יש פה, יש התנהגויות מיוחדות לבעל תשובה. פה החידוש הוא שההתנהגויות האלה כרוכות באיסור, שזה חידוש יותר גדול. לא משנה, אבל...
זה עוד נפקא מינה לזה שזה לא מנוי, שזה עשה לא דוחה לא תעשה.
שפה לא יהיה דחייה שלא תעשה. כן, מה שאמרתי בהקשר הזה. בכל מקרה, אבל לענייננו, אז אני חושב שהקושייה של הרב חיים ויטל, היא למה התורה לא מצווה על תיקון המידות, לא על ההליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. כי באמת, במובן הזה אין מה להידבק בקדוש ברוך הוא, להיות רחום כמו שהוא רחום, הוא לא רחום. במובן העמידותי. לא, אי אפשר לתאר אותו, מה העמידות שלו, איך הלב שלו. זה לא רלוונטי. מה שאנחנו יכולים לתאר זה מה הוא עושה, זאת אומרת, איך הוא מתנהג. אז לכן גם הציווי ללכת בדרכיו או לדבקה בו, פירושו לעשות את מה שהוא עושה, להתנהג מה שהוא מתנהג. תיקון המידות זה לא בגלל להידבק בקדוש ברוך הוא, תיקון המידות זה כדי להיות אדם שלם. ואדם שלם זה אדם שמידותיו מתוקנות, אבל זאת סברה. ולכן התורה לא מצווה על זה, כי התורה רוצה בדווקא להשאיר את זה כסברה, כי לעשות את זה מתוך הסברה זה יותר גדול מאשר לעשות את זה מתוך הציווי. עכשיו, תשובה במובנים מסוימים זה אפילו לא דוגמה, אלא זה אותו דבר. תשובה במובן של תשובה גדולה זה תיקון המידות. לאמץ את הערכים הנכונים, זאת אומרת, לא התנהגותית, אלא נפשית. מהפכה הנפשית שדיברתי עליה, שזה בעצם תיקון מידות במובן מסוים. נכון? זה לא דוגמה, זה אותו דבר. וממילא ברור למה לפי הרמב״ם לא מצווים על תשובה. כי התורה רוצה להשאיר את זה, שזה יעשה מתוך מוטיבציה שבאה מאיתנו, מהתערות הדלת עתה, לא בגלל ציווי מלמעלה.
אגב, אמרת קודם חיים ביטל, זה קשור הרמב״ם שמביא, לא יאמר אדם יפשי לכל חזי, יפשי לכל זה, שמביא שיש סתירה בין הפילוסופיה.
בפרק השישי,
כן. אז גם שם בעצם החילוק של המצוות זה מצוות שאדם צריך לעשות
אותם. שימיות ושכליות.
שאדם צריך לעשות אותם מעצמו, גם בלי הציווי.
כן, זאת אומרת, השאלה היא זה... זה לא בדיוק לעשות אותם מעצמו אפילו בלי הציווי, אלא אחרי שיש ציווי, למה לעשות אותם, איך לעשות אותם בצורה יותר שלמה? האם לעשות אותם מתוך הזדהות, או לעשות אותם מתוך ניכור? רק כי יש ציווי. להפך, אני בכלל לא מזדהה עם זה בכלל. אבל אני עושה את זה כי אני עבד השם, יש ציווי. או לא, אני צריך... זה השוואה בין שתי אופציות לקיים מצוות כשיש ציווי, לא בהכרח השוואה בין האם צריך ציווי או לא צריך ציווי. על זה הרמב"ם לא מדבר שם. אני יכול להגיד אולי שגם זה עולה משם. השאלה אם צריך להזדהות עם מצוות, אם יש איזשהו ערך בזה, או להפך, דווקא לא חייבים להזדהות, אלא לעשות, להפך, אתה לא מזדהה, זה יותר...
זה תלוי בזה,
לא... כן, ואז הרמב"ם אומר שמצוות שכליות יש עניין להזדהות, ומצוות שמעיות, יש עניין דווקא לא, דווקא לעשות את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ולא מתוך ההזדהות, מתוך ההזדהות שלי.
אדם לא צריך לעבוד על עצמו, לא לאהוב חזיר.
נכון. אין עניין שחזיר יגעיל אותי. זה קורה הרבה פעמים דרך אגב, אני חושב שזה קורה להרבה אנשים. אבל אין עניין בזה, זאת אומרת, זה לא מעלה. מה?
לגבי כן קנם ונקם, ונוקם. יש עניין להיות
כן, זו השאלה, על זה דיברנו פעם כשדיברנו, אני חושב, על ההלכה ומוסר. אמרתי שברור שהמוסר קדם לתורה. גם כשאומרים לנו להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, עובדה היא שיש מידות שבהן אנחנו לא נדבקים. למה? אם החובה להתנהג באופנים האלה יוצאת מהפסוק הזה של להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה המידות. תלך איתן. ברור שאנחנו בוחרים באיזה מידות ראוי להידבק ואיזה לא. זאת אומרת, אנחנו יודעים מראש מה ראוי ומה לא ראוי, ורק אחרי זה באה התורה ואומרת לנו ללכת בדרכיו, ועשית הישר והטוב, כל מיני דברים כאלה. כשהתורה לא מפרטת מה זה בדיוק הישר והטוב, אלא היא מבינה שאנחנו גם מבינים לבד מה זה ועשית הישר והטוב. אני רוצה להגיד לנו שיש בזה ערך דתי, זה לא רק ערך אנושי, בניגוד ללייבוביץ', כן, שאמר ש... מוסר זה קטגוריה אתאיסטית. לא, זה לא קטגוריה אתאיסטית, זה קטגוריה תאיסטית. זאת אומרת, קטגוריה דתית, אבל לא הלכתית. שני דברים שונים.
אני שראיתי, שמעתי לו שהמורה נבוכים, הוא כותב, שהרמב"ם כותב שאלה צריך, יש משהו שלומדים גם מהמידות של הנקמה, שכותב על זה נראה לי על שליט, שצריך ללמוד מזה על...
גם אם זה נכון, לא מכיר, גם אם זה נכון, אבל העובדה היא שאנחנו לא עושים את זה, אז השליט כן, ואנחנו לא. למה לא? לכאורה, באופן פורמלי, יש כל המידות, אז תעשה את הכל. לא, אנחנו מבינים שלנו לא ראוי, והשליט כן ראוי. זאת אומרת, אף פעם לא ראיתי מישהו שלומד מהמידות האלה משהו שהמוסר הטבעי שלו לא אומר לו לעשות. אין דבר כזה. אז זה תמיד מסתדר, אז בשליט יש היגיון שהוא יתנהג ככה, אז אתה אומר, טוב, אבל כאן ובנו כן, זה השליט. בסדר. גם אם הרמב״ם לא היה אומר את זה, השליט היה עושה את זה גם בלי הרמב״ם. כי זה הגיוני. זאת אומרת, לא... בסופו של דבר ההיגיון קובע, אין... דיברנו על זה שאין מוסר יהודי, זה אוקסימורון מוסר יהודי. יש מוסר, מוסר יהודי. מה שאנשים מבינים שהוא מוסרי, זה המוסר. יש הלכה יהודית. בכל אופן, אז איך הגענו לזה? כן, אז למה התורה לא מצווה על תשובה? כי תשובה, כחלק מתיקון המידות, זה משהו שהתורה רוצה בדווקא, שאנחנו נעשה את זה מתוך ההבנה שלנו, ולא בגלל לא בגלל הציווי. ובאמת, לפחות התשובה הגדולה. התשובה הקטנה, אנחנו עושים את זה אינטרסנטית. זאת אומרת, פה לא צריך לצוות, כי זה הדרך שלנו למחוק חטאים. אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. בעיה שלך. אבל התשובה הגדולה זה משהו שהתורה באמת מצפה מאיתנו לעשות, אבל היא לא מצווה כדי להשאיר אותנו לעשות את זה ביוזמתנו. במבנה של ההלכות של הרמב״ם, יכול להיות, אמרתי שהתחלתי את המהלך הזה עם השני מכניזם של התשובה מהרמב״ם הזה על הבינוני ועשרת ימי תשובה, אבל ברמב״ם עצמו לא נראה כך. ברמב״ם עצמו נראה שהוא מדבר על התשובה הקטנה עם הכללים והבידוי וכל מה שנקרא הלכות תשובה, כן, ההלכות. אבל יכול להיות שהרמב״ם כן מדבר על זה, אני לא 100% בטוח. אני לא יודע אם זה וורט או לא וורט, תגידו לי אתם, מה דעתכם. הרמב״ם הלכות תשובה כותב כל מצוות שבתורה, ונעשה את זה מה שקראנו קודם, מתוודים, בידוי, זה מצוות עשה, וכן מחויבים מתוות בית דין, שעיר המשתלח, כפרה, כן, יום כיפור, בזמן הזה שאני בית מקדש קיים, אז עיצומו של יום מכפר, וחילוקי כפרה עם איסורים, נגמר פרק ראשון. פרק שני, איזו היא תשובה גמורה? אפשר היה לקרוא, פה עד עכשיו הוא דיבר שיש מצווה לעשות תשובה, או להתוודות, יש עניין לעשות תשובה, עכשיו הוא מפרט. מה זה נקרא לעשות תשובה? עכשיו הוא לא פרט. עכשיו הוא מפרט. אבל מה זה תשובה גמורה? איזו היא תשובה גמורה? שגיד, מהי התשובה? שישוב החותם החטאו, זה שבא לידו דבר. לא, איזו היא תשובה גמורה? הפרק שזה תשובה גמורה. עד עכשיו דיברתי איתך ללכות תשובה. יש כללים, בידוי, שלבים, עזוב את החטא, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שצריך, סליחה. בהלכה, בפרק ב' הוא אומר, איזו היא תשובה גמורה? תשובה גמורה זה התשובה השלמה. ההיפוך הנפשי. ואז הוא אומר, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה ולא מכישלון כוח. כיצד הרי שבא לי שעבר עבירה, כל מה שקראתי קודם. ומהי התשובה? הוא שישוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלו ישוב לזה אחרת לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. כל המתוודא בדברים ולא גמר בליבו לעשות, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, זאת אומרת צריך להתוודות. מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ותחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים, ומשנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו, שגלות מחפרת עוון, מפני שגורמת לו להיכנע להיות ענב ושפל רוח. וכולי. אז יש פה איזו תשובה גמורה, אני הבנתי שיכול להיות שהוא מדבר על התשובה הגדולה, אבל אחרי זה הוא חוזר והוא מתחיל לפרט את הלכות תשובה עם הבידוי וחרטה וקבלה לאבא, כל השלבים האלה, שזה עוד פעם מחזיר אותנו לתשובה הקטנה. ואז מדרכי התשובה, בהלכה ד',
לא, הוא אומר פעם... שם, ואיני אותו אדם.
זה בהלכה ד'. ואז בהלכה ד', אחרי שהוא מפרט את דרכי התשובה, הוא חוזר חזר, הוא אומר, אני איני אותו אדם, שזה עוד פעם התשובה הגדולה. עכשיו, אני לא בדיוק, אני אומר עוד פעם, יש פה איזושהי התייחסות לתשובה גמורה מול התשובה עם השלבים. אבל הסידור לא נראה שעמד מול הרמב״ם איזשהו מהלך של שני מנגנוני תשובה שהוא בא להבחין ביניהם. לכן, אולי זה וורט, אולי זה לא, אני לא יודע. אני כן רואה פה שני מהלכים. אבל זה לא מסודר בצורה מספיק מובחנת בשביל לשכנע אותי שבאמת הרמב״ם ראה מול העיניים איזה שני מהלכים כאלה. אבל מצד שני, זה כן, זה מופיע פה, זו תשובה גמורה, ותשובה מעולה, ואיני אותו אדם, ופרק ב' איכשהו מדבר יותר על ה...
יש חילוק שברמב״ם בפרק ב', אז הוא מביא קודם, את הקבלה לעתיד הוא מביא בסוף. הוא שונה עם פרק א', שהקבלה לעתיד נראה לי מופיע לפני עזיבת החטא.
לא, הוא לא מזכיר פה את הקבלה...
פרק
א'.
קבלה לעתיד
מוזכרת. איפה הוא מסכים? אני לא רואה פה. ונוסח הוידוי. והתוודות חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה, כיצד מתוודים, אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזה עיקרו של וידוי.
גם זה האחרון. מופיע האחרון. בוידוי עצמו.
אין פה, אני לא רואה פה קבלה לעתיד, חוץ מנוסח הוידוי. נדמה לי, לפחות, אלא אם כן, פספסתי פה משהו.
לעולם איני חוזר לדבר זה.
וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם. שנאמר מכל חטאות האדם, אין פה, אני לא רואה פה משהו...
הרב מביא את קבלה לעתיד אחד מארבע...
בפרק ב' הוא מביא את זה.
אבל זה לא קבלה לעתיד, אלא מה זה וישוב מלעשות כזה לעולם?
רק
שהוא לא יעשה ככה בפועל?
כן, לא כתוב שיקבל על עצמו לא לעשות, אלא שרואים שהוא לא עושה.
אבל אם הוא לא עושה, למה הוא
שהוא
לא יעשה, אם הוא לא קיבל
על
עצמו, זה
נראה
שזה
הכוונה. למה הוא לא יעשה? כי התורה אוסרת, מה זאת אומרת, למה הוא לא יעשה?
אבל אם הוא לא החליט, אם הוא עכשיו נמנע,
זאת אומרת
שהוא החליט להימנע מזה.
זה לא אמור להופיע, זאת אומרת, אקט של החלטה. פשוט לא עושה, כמו המשך חוכמה. עצם זה שאתה לא עושה, זה שיש לב לעשות, זה לא... לכן כל הבונוסים שמעבר, החרטה והקבלה והווידוי, כל אלה לא מחויבים מעצם המצווה של התורה לא לעשות.
כן, אבל נראה לי אם אתה באמת לא תעשה, זה אומר שגם קיבלת על עצמך. אלא אם כן זה במקרה, כלומר...
הוא לא כותב, אז שיכתוב, יכול להיות שמה, אתה צריך לדייק את זה. אם יש כלל, אם יש חיוב, זה מה שיגיד.
לא יעשה את זה לעולם, זה לא שהוא...
כי בפרק ב', הלכה ב', הוא כותב את זה. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שנאמר יעזוב רשע דרכו וכו', וכן יתנחם על שעבר. זאת אומרת, עזיבת החטא, קבלה לאהבה, חרטה, והווידוי.
שם בווידוי כתוב, בווידוי זה מופיע בסוף.
נכון, בלשון הווידוי, מה שקראנו קודם.
פה זה מופיע, פה קבלה לעתיד מופיע קודם.
נכון. אמרתי, בלשון, בנוסח הווידוי זה מופיע בפרק א', כן.
בסדר, אני גם מדבר על הסדר של ארבע שלבים.
כן, בנוסח הווידוי הסדר הוא שונה מאשר כשהוא מפרט את ההלכות, אבל אני לא יודע אם זה הבדל בין פרק א' לפרק ב', כי שם הוא מביא את נוסח הווידוי, הוא לא מביא את ההלכה של לקבל על עצמו לאבא. אז עוד פעם, אני לא יודע אם ברמב"ם באמת אפשר לראות את שני האלמנטים האלה, או שזה וורט, הוא בסך הכל רואה את הכל כדבר אחד, אני לא יודע. מעבר לזה, אבל גם אם אני ממשיך בהלכות תשובה של הרמב״ם, יש בה, בפרק ה' ו', בפרק ג' הוא מדבר על הבינונים, הצדיקים וראש השנה, ומינים ופיקורסים וכל מיני עניינים כאלה שאין להם דרך לעשות תשובה. 24 דברים מעכבים את התשובה, זה פרק רביעי. פרק חמישי ושישי זה העיסוק בבחירה. השאלה היא למה העיסוק בבחירה מופיע דווקא בהלכות תשובה ולא בהלכות ברכת המזון. צריך אדם, צריך לבחור באופן חופשי, לברך ברכת המזון. או לא יודע מה, לשמור שבת. למה דווקא בהלכות תשובה? אם באמת התשובה במהותה זה איזשהו בחירה מחדש של ערכים או היפוך נפשי, מה שקראתי קודם, אז יש היגיון. בלמקם את הדיון על הבחירה בהלכות תשובה. למה? כי נכון שבכל מצווה או עבירה יש עניין של בחירה, לבחור נכון ולא לבחור לא נכון. אבל מצוות התשובה או חובת התשובה, את הרמב"ם מצווה, חובת התשובה היא לבחור. לא? זאת אומרת, בברכת המזון המצווה היא לבחור לברך ברכת המזון. אז אין טעם להכניס שם את הדיון על הבחירה, למרות שהבחירה היא תנאי לקיום של מצוות ברכת המזון. אתה צריך לבחור לברך ברכת המזון. אבל בתשובה, מה שאתה עושה בתשובה, אתה פשוט חוזר להיות בוחר. דיברנו על חושת הרצון בפעם שעברה. אתה חוזר להיות בוחר. אז כל מהותה של התשובה זה בדיוק זה הבחירה. ובדיוק בגלל זה התשובה לא נמנית במניין המצוות, בגלל שהצוות, אם אתה לא בוחר, אז מה זה יעזור לצוות עליך להיות בוחר? אתה צריך לבחור, זה כל הרעיון, לחזור להיות בוחר. ולכן לכן מופיע, הדיון על הבחירה מופיע פה
הבחירה היא מצווה?
לא, בדיוק, זה המשפט הבא שלי, וכמובן, הוא בחרת בחיים, נכון? יש פסוק, הוא בחרת בחיים. אבל אף אחד לא מונה את זה במניין המצוות, לפחות אף אחד שאני מכיר. למה? מאותה סיבה שלא מונעים התשובה במניין המצוות.
אין משמעות להגיד
ש... צבוע לך לבחור, גם את זה אתה לא תבחר לקיים, אבל כבר צבוע לך לעשות כל מיני דברים, אין טעם לצוות על זה. אבל מצד שני, יש ערך בלבחור. נגיד שאני אעשה רק מעשים טובים כל חיי ואמנע מעבירות, אבל סתם כי ככה בא לי, לא כי בחרתי.
זה מה שאני אוהב לעשות.
מה?
זה מה שאני אוהב לעשות.
אז יש לזה ערך? זה הכבשה של אמנון יצחק. זה לא...
הכבשה לא עשתה מעשים טובים, רק לא עשתה עבירות.
מה, לא, היא גם יכולה... בוא נתאר כבשה שגם עושה
מעשים טובים. עבירות זה... בן אדם שעושה בכלל עבירות,
לא משנה, ברמה העקרונית זה הכבשה של אמנון יצחק. זה גם כבשה שעושה מעשים טובים. עברה שדרוג גנטי. אין לזה שום ערך, נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה צריך לבחור. וברגע שאתה רוצה לעשות תשובה, אתה בעצם צריך לחזור להיות בוחר. ובשביל לחזור להיות בוחר, אז אי אפשר לצוות אליך להיות בוחר. לכן זה עוד הסבר למה אין מצווה לעשות תשובה, כי בדיוק אין מצווה לבחור. מצד שני, יש דיון על בחירה בהלכות תשובה, כי תשובה פירושה להיות בוחר. זה הצד השני של אותה מטבע. לכן לא הצטווינו, ולכן הכל מופיע כאן. וכמו שאמרתי עכשיו, יש גם ערך להיות בוחר. מסברה, יש ערך להיות בוחר. נכון, לכן, נגיד, הבחירה היא לא רק אמצעי כדי שאני אתנהג טוב. זאת אומרת, יש ערך בלהיות בוחר. נגיד, אם יש אדם שמתנהג באופן אינרציאלי טוב, הכל מושלם, אבל רק אינרציה, הוא לא בוחר. אדם אחר בוחר ברע. מי יותר טוב? בעיניי זה מורכב.
כן, יש פה שתי מישורים.
נכון. יש מישור אחד שבו הראשון יותר טוב, יש מישור שני שבו השני יותר טוב. השני הוא בן אדם, הוא לפחות בוחר. הראשון לא בוחר. הראשון עושה מעשים טובים, השני עושה מעשים רעים.
התוצאות הן לטובת הראשון.
תכליתית הראשון יותר טוב, אבל מבחינת ההתנהלות השני יותר טוב. השני לפחות בוחר.
אבל השני יותר רע, מה זה אומר שהוא בוחר ברע? זה אומר שהוא...
הוא בוחר.
הוא בוחר.
הוא בוחר, אבל הוא בוחר מלכתחילה בלעשות, כאילו... זה להפך, זה גם מבחינת התנהלות זה רע יותר, כאילו...
למה?
כי הוא בוחר ברע, לא מבחינת התוצאות. מבחינת הכוונה,
מבחינת זה... לא, גם מבחינת הכוונה זה רע, בסדר, אבל עצם זה שהוא בוחר זה טוב.
אמרו שלפי מה שאמרת מקודם,
זה להידבק בקדוש ברוך
הוא. אין כזה דבר לבחור ברע, אתה רק אתה משחרר.
כן, זה דיברנו אז.
ואז הוא חוזר להיות כמו השני.
זה דיברנו אז, השאלה אם יש בכלל דבר כזה לבחור ברע. יש לפעמים, אתה יודע, לבחור או לא לבחור, וממילא אתה תעשה את הרע. זה גם קשור לחושת הרצון, כן. טוב, אבל זה, אני לא אכנס לזה כאן. ברמה העקרונית אני רק אומר שיש... יש איזשהו... זה נפקא מינה איך אנחנו מודדים הצלחה בחינוך, למשל. בדרך כלל מקובל לחשוב שמי שנוטש זה כישלון חינוכי. ובעיניי זה לא בהכרח ככה. אם הוא נוטש בגלל שהוא הגיע למסקנה שבאמת הוא לא מזדהה, אמיתית, לא... הגיע למסקנה שלא מזדהה, יש בזה מימד של הצלחה. זאת אומרת, הבן אדם בסך הכל קיבל החלטות ומבצע את מה שהוא מאמין בו. אני מאוד לא מסכים איתו, חבל לי שהוא בוחר ככה. אבל יש פה אלמנט מסוים של הצלחה נגד אלה שנשארים מתוך אינרציה וממשיכים בדרך. הנכונה בעיניי, אבל לא מתוך בחירה. זאת אומרת, הערכות של בן אדם צריכות להיות יותר מורכבות ממה שאנחנו רגילים. בדיוק עכשיו, אתמול ביום שני, פגשתי איזה אימא שפעם לפני שנתיים או משהו, ביקשה ממני לדבר עם הבן שלה. שיש כל מיני שאלות, היה תיכוניסט שביעית, אני חושב. היה לו כל מיני שאלות וספקות וזה, וההורים היו בהיסטריה. הרב סתיו, מי שם? הרב סתיו פנה אליי, שאל אותי אם אני מוכן לדבר עם הבחור. אני נוסע, אני יודע. אז דיברתי איתו, קודם כל דיברתי עם האמא, אמרתי, קודם כל תרגיע. הצלחתם בחינוך, זאת אומרת, הבחור חושב. בכל זאת הצלחה. כי ההיסטריה של ההורים תמיד במצב כזה, זה מאוד מפריע. בכל מקרה, זה גם מפריע וגם לא נכון, אבל זה שני דברים, לא רק טקטית. ביום שני פגשתי אותם, בראשו בישיבה היום. פעם, תמיד אני אומר שאני פוגש הרבה מאוד חבר'ה שבאים כל מיני שאלות, אבל אין לי פידבק. אני לא יודע מה יצא איתם אחרי זה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה הצליח, לא הצליח, מה שדיברתי. פה ושם אני כן פוגש מישהו שלא הצלחתי, גם פגשתי. אבל אני לא יודע, אין לי סטטיסטיקה. אני מנסה לגבש ככה דפוסים, איך נכון או לא נכון להתנהל, אבל אין לי פידבק.
אתה לא יכול ללמוד לקחים.
כן, זהו. אני יכול להשתרשם, אבל זה לא שווה הרבה בלי הפידבק. אז זהו, זה יום שאני קיבלתי איזשהו פידבק. בסדר. וישיבה פתוחה כזאת, ככה, אבל אותם, הוא ממשיך בדרכו. אמרתי לו שהם הצליחו יפה, אני שמח בשבילה. טוב, בכל אופן, לענייננו, אז הדיון הזה בבחירה מופיע פה בגלל שתשובה משמעותה לחזור להיות בוחר. אני אגיד רק עוד כמה משפטים על הלכות תשובה בכלל, אחרי זה בכלל הרמב"ם מפליג לו לכל מיני מקומות, הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שביארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה, להתוודות לפיו מחטאיו, אתם רואים, הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שביארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתוודות לפיו מחטאיו, מה זה ישתדל אדם? יש מצוות עשה, אם לא תעשה את זה, אז נמלוק לך את הראש, כיוון שזה דבר כל כך חשוב, אז ישתדל אדם לברר ברכת המזון. כותב את זה? לא כותב בשום מקום, למה? כי לעשות תשובה זה לא מצווה. כל הקובץ הזה של הלכות תשובה נראה כמו ספר מוסר, חלק גדול ממנו. תראו את פרק שביעי, הכל זה ספר מוסר עם פיוטים לכבוד התשובה. מה זה עושה ביד החזקה? בדרך כלל בסיום של קבצי ההלכה יש להם איזה קטע כזה מחשבתי או משהו כזה. הפוך שלושת רבים הלכות תשובה זה כל מיני פיוטים והלל לבעל תשובה. מה זה עושה בספר ההלכה? הנקודה היא שבגלל שאין מצווה לעשות תשובה, אז הרמב״ם צריך לשכנע אותנו לעשות תשובה. צריך להסביר לנו שזה חשוב, ולכן תעשה תשובה. אין זה הלפיכך, תמיד, עם תוספות בבעבטה, בדף ב', יאללה, הוא מתחיל לפיכך. תמיד הלמדנים עושים וורטים מהלפיכך. למה המותנה תלוי במתנה, כן? זה, אז לפיכך זה. למה זאת הסיבה שעושים את זה, כן? יש תמיד למדנויות שיצאות מהלפיכך. זה מה שהוא אומר, הואילו רשות כל אדם נתונה כמו שביארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה. בגלל שיש לך אפשרות לבחור, לכן תשתדל לעשות תשובה. מה זאת אומרת? תשתדל להיות בוחר. זה המהות של תשובה, להיות בוחר. לא בגלל שיש לך אפשרות לעשות תשובה, אז תנצל אותה ותעשה תשובה. להיות בוחר זה התשובה. זה מה שהוא אמר בפרק ה', ולכן בפרק ז', הוא חוזר לזה. ואז כל מיני פיוטים וכמה גדולה מעלת התשובה, שהוא היה רחוק ועכשיו הוא קרוב וכל מיני דברים כאלה. כל הפייטנויות האלה נועדו כדי להגיד לנו למה חשוב לעשות תשובה. הוא בא לשכנע אותנו. בשום קובץ הלכות אחר בספר, הוא לא משכנע אותנו לקיים את ההלכות. הוא אומר לנו מה יקרה אם נקיים, מה יקרה אם לא נקיים, ועשו לשלום. ספר הלכות. הלכות תשובה זה חריג, זה נראה כמו איזה ספר מוסר כזה. אז זה נראה כמו ספר מוסר, כי זאת מהותה של תשובה, היא לא מצווה. אז אתה צריך לשכנע את האנשים שזה חשוב, מי שלא מבין לבד. להסביר למה זה חשוב, ולפיכך אתה צריך לעשות תשובה. ולכן באמת יש בתשובה יש משהו שהוא קצת חריג מאשר בכל בהקשרים הלכתיים אחרים, בגלל שבדרך כלל אנחנו רגילים ליחס בין מחשבה לבין הלכה, שזה שני צדדים של אותה מטבע. זאת אומרת, ההלכה אומרת מה צריך לעשות ומה אסור לעשות, והמחשבה מסבירה מה הרעיונות מאחורי זה. בתשובה, מחשבת התשובה, הרבה פעמים מה שנקרא מחשבת התשובה, זה בכלל לא המחשבה שמאחורי התשובה, זה פשוט מנגנון אלטרנטיבי של תשובה. את התשובה שכרוכה בכל המחשבה, כן, הוראות התשובה של הרב קוק שמרחיב את זה מאוד, לא משנה, כל אלה שמפליגים בכל ענייני התשובה, זה לא התשובה של הארבעה, תיבת החיים, חרטה, קבלה, להבה, וידוי וכל מיני דברים. זה פשוט דרך אלטרנטיבית לעשות תשובה, זה לא המחשבה שמסבירה מה עומד מאחורי הלכות תשובה. זה מנגנון שבכלל לא קשור להלכות תשובה. זה מנגנון שעוקף את הלכות תשובה, שלא צריך את הלכות תשובה, אם אתה משתמש לו. זה מנגנון אחר, זה לא המחשבה שמסבירה את ההלכה. זה שני ערוצים. עכשיו, זה ערוץ לא הלכתי, לכאורה. לכן, זה לא הלכות תשובה, זה ביטוי לא מוצלח בהקשר הזה. כי זה ערוץ לא הלכתי. זה פיוטים, בא לשכנע אותנו, למה כדאי? זה לא, אין פה מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. אבל מצד שני, ברור שכיוון שיש חובה לעשות תשובה, אז צריך לדעת איך לעשות, ומה לעשות, ושאפשר לעשות, ולמה לעשות. כי בלי זה לא נעשה. אז חשוב לרמב"ם להכניס את כל העניין הזה. זה נראה כמו ספר מחשבה או ספר מוסר, אבל זה לא. זה בעצם כמעט ספר הלכה. כי זה ספר שאומר לך איך ולמה לעשות את התשובה הגדולה. אגב, אני חושב אני רק אשלים עוד כמה משפטים, אני רק חושב שגם הפרקים האחרונים של הלכות תשובה שבכלל מפליגים לעשות על עולם הבא, על עבודה לשמה, כן, על קראת, כן, עולם הבא, לימוד תורה לשמה, כן, שכר של מצוות, ימות המשיח, מה כל זה עושה פה? מה זה עושה בהלכות תשובה, כל הדברים האלה? זה בהלכות יסודי התורה, תגיד, יש משיח פה, ושם הלכות מלאכים, הוא מדבר קצת. מה זה קשור להלכות תשובה? אני שהרמב״ם, קודם כל הוא בא לשכנע אותנו לעשות תשובה. אז הוא אומר, יש גמול, ויש פה ושם, צריך לשכנע אותנו. אבל אחרי זה הוא אומר, אל יאמר אדם הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בו, כדי שאזכה לחיי העולם הבא. לפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהן כדי שנעשה מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת בחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על דרך הזה. שהעובד על דרך זה הוא עובד מהירה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים השם על דרך זה אלא עמי הארץ ואנשים והקטנים שמחנכים אותן לעבוד מהירה שתרבה דעתן ויעבדו מהאהבה. העובד מהאהבה, זה הלכה ב', עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בגללה. זה העבודה לשמה. זאת אומרת, כל, עד עכשיו שכנעתי אתכם לעשות תשובה כי יש עולם הבא וקראת ושכר ועונש וכו'. עכשיו הוא אומר, כן, אבל בעצם אתה לא צריך בגלל זה לעשות מצוות. זה גם לא תשובה. אלא מה? לעשות את האמת מפני שהוא אמת. עכשיו, פה חזרנו חזרה וסגרנו את המעגל של התחלת ההלכות. כי לעשות האמת מפני שהוא אמת זה בדיוק לחזור להיות בוחר. זאת אומרת, לתפוס את הערכים האמיתיים, הנכונים, ולעשות אותם מתור בחירתי, לא כי יש לי אינטרס כזה ושיחול כזה ושכר ועונש וכל מיני דברים מן הסוג הזה. וכשתראו, גם הוא מדבר על אהבת השם למשל, אהבה ויראה, מה כל זה עושה פה? זה מופיע גם מלכות יסודי התורה, הרי יש את אהבת השם בפרק מלכות יסודי התורה, עוסקים באהבת השם. אחי הדרך לאהבתו ולהיראתו וכל הדברים האלה, וקידוש השם שהוא חלק מאהבת השם וכל מיני דברים כאלה. מה זה חוזר פה? הוא חוזר פה על כל מיני לימוד תורה לשמה, קיום המצוות לשמה וכל מיני דברים מן הסוג הזה. הוא חוזר על כל הדברים שלא מחייבים הלכתית. הלכות תשובה אתם תמצאו את כל ההלכות שהן לא הלכתיות. כל דבר שחוזר והוא מופיע בקובץ הלכות אחר, זה חוזר פה במימד הלא הלכתי שלו. אני חושב שהרבא מנצל את הלכות תשובה שהן במהותן הלכות כאלה. הלכות שלא נכנסות לתוך הדפוס ההלכתי, כי צריך לעשות את זה בגלל הסברה, ושכך נכון, לחזור להיות בוחר. אז הוא כבר אומר, טוב, וגם עבודה לשמה, וגם כל הדברים האלה, גם זה בעצם, אתה צריך לעשות את האמת מפני שהוא אמת. זה גם חלק, אפשר לקרוא את זה חלק מהתשובה, אבל זה לא משנה. גם זה חובה שצריך לעשות אותה כי היא נכונה. לא בגלל שיש מצווה של ואהבת את השם אלוקיך. האהבה שמדובר עליה כאן זה לא, כן? לעשות את המצוות מתוך האהבה זה לא הגדר של האהבה.